בעזרת השם, היום נתחיל ללמוד תורה שבברסלב נוהגים ללמוד אותה לקראת חודש אלול. התורה קשורה מאוד לעניין של חודש אלול. והתורה זה למעשה תורה עם יסודות מאוד חשובים ועמוקים בעניין התשובה. לפני שנתחיל את התורה הזאת, נראה משהו מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, שבת ראה. בתחילת הפרשה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה אם לא תשמעו על מצוות השם. שואלים, כל המפרשים כמעט, שואלים פה שאלה מיד על התחלת הפרשה. לכאורה, כתוב פה, משה רבנו אומר לעם ישראל לעשות משהו. הוא אומר את המצוות. הוא אומר, כשמשה רבנו אומר את המצוות, מה אנחנו צריכים לעשות? לשמוע. לכן כתוב, את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם. זה מובן. בשעה שמשה רבנו לימד את עם ישראל תורה, מה שמוטל עלינו זה לשמוע למה שהוא אומר. על כל פנים, אלה שהיו בדורו של משה רבנו. אבל מיד שואלים את השאלה, לא כך משה מתחיל את הפרשה הזאת. איך הוא מתחיל את הפרשה? הוא אומר, ראה, אנוכי נותן לפניכם הברכה והכללה. לפני השמיעה, יש פה עוד פעולה. לראות. מה אנחנו צריכים לראות? מה זה לראות את הברכה והכללה? ובאמת, רבי יעקב אבוחצירא אומר, הפרשה הייתה צריכה להתחיל בצורה בלשון הזאת. אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה והכללה, את הברכה אשר תשמעו, ואת הכללה אשר לא תשמעו. אבל מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לראות? ואיזה מין ראייה זאת? יש ברכה וכללה. מישהו יכול לראות ברכה וכללה? זה, איך, בעצם מה משה רבנו מבקש מעם ישראל בשעה שהוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה. איזה פעולה הוא מבקש מאיתנו? שאלה אחת. שאלה שנייה, שזה כולם שואלים, כל המפרשים, הוא מדבר ליחידים או ליחיד או לרבים. מיד אנחנו רואים, אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה אשר תשמעו, זה רבים. שימו לב, מיד הוא מתחיל ראה בלשון יחיד. הוא מתחיל בלשון יחיד ומיד עובר ללשון רבים. ראה, אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה. מה היה צריך, אם לפניכם זה לפני הרבים, ראו, אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה. מה זה העניין של, למה זה בלשון יחיד? אמרנו בעבר, אמרנו כלל ויסוד בדבר הזה. השאלות שחכמים לימדו אותנו לשאול על התורה, זה לכאורה יש פה דברים מיותרים, או לשונות לא מדויקים. זה כלל גדול מאוד. אם אנחנו מוצאים שיש דברים מיותרים בתורה, או לשון לא מדויקים, כמובן התורה זה תורת השם, בוודאי שזה מכוון, וזה בא לרמוז לנו. אומר לנו, שימו לב, אני כותב בכמה, את הקדוש ברוך הוא אומר, אני כותב את התורה בצורה מיותרת או לא מדויקת, כדי שתתעוררו להתבונן שיש פה דברים עמוקים. לכן, זה מפתח בלימוד התורה. כל מילה, משפט, אות מיותרת, זה בא ללמד אותנו. תתבונן בלשון המיותרת. ואם יש פה משהו לא מדויק, גם בזה, תתבונן שיש פה סיבה למה זה לא מדויק. וכתוב בספרים הקדושים, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם הברכה והכללה? הרי אף אדם לא יכול לראות ברכה וכללה, אלא הראייה שפה משה רבנו פונה לעם ישראל ואומר להם ראה, זה לא ראייה חושית, זה לא ראיית העיניים שלנו, אלא זה ראייה שכלית. זה הכוונה בלשון התורה וגם בלשון חז"ל, למילה ראייה יש שתי משמעויות. משמעות אחת כפשוטו, לראות. הראייה החושית, הראייה של מה שאנחנו רואים, גופים, עצמים וכן הלאה. אבל יש עוד מושג שנקרא ראייה רוחנית. כגון שאנחנו ראינו אצל שהסנדרין וחכמי העדה אומרים, נקראים בתורה, איך נקראים החכמים, חכמי הסנדרין, איך הם נקראים בתורה? עיני העדה. מה זה עיני העדה? מכיוון שהם החכמים שלמדים אותנו את הדעת הנכונה, לכן הם נקראים העיניים שלנו. גם עוד מקרה שמצאנו מבחינה כזאת, כתוב שהקדוש ברוך אמר לשמואל הנביא, לך תמשוך את דוד, לך תמשוך אחד מהבנים של ישי להיות מלך. לישי היו 8 בנים, אבל בן אחד הקטן בכלל היה מנודה, מנודה מאוד במשפחת ישי. מדוע היה מנודה הבן הקטן? הדבר ראשון, הוא היה ילד בעייתי. בכל בית יש שבבניק, אז היה לו בן, הבן האחרון היה שבבניק, בעייתי מאוד. גם זה, אבל היה עוד ביותר בעיה, מכיוון שבטעות, בטעות מכוונת, בהשגחה פרטית, ישי היה צדיק מאוד גדול, ומשמיים יטעו אותו, והוא היה סבור שהבן האחרון שלו, לא פחות ולא יותר, ממזר. הוא לא האבא שלו. אשתו הולידה אותו, לא ממנו. איך זה יכול להיות אצל ישי כזה דבר, כזה מעשה? אשתו של ישי קראו לה ניצבת. איך יכול להיות? היא הייתה צדיקה גדולה. וכי הייתי לחם גבר זר, חס ושלום. צוות. אבל הקדוש ברוך הוא עשה פה מהלך שלם. כדי להביא את הנשמה הזאת לעולם, אז הקדוש ברוך הוא סובב פה סיבובים. לפעמים אדם צריך לעבור תיקונים, אז משמיים מסובבים אין ספור סיבובים. מה היה הסיפור? הסיפור היה שישי, אחרי שכבר נולדו לו 7 בנים, נכנס ספק בליבו. הספק היה, האם מותר לו להיות נשוי לאישה יהודיה או לא? עד כדי כך, כזה בלבול היה לו. איך יכול להיות שישי יתבלבל בכזה דבר? מה הספק שלך שמותר לך להיות נשוי לאישה יהודיה? מכיוון שסבתא של ישי הייתה רות המואביה, והיה ספק, יכול להיות שכל הצאצאים של רות המואביה אסורים להתחתן, מותר להם להתגייר, אבל אסור להם להתחתן עם יהודיה. זה סוגיה הלכתית. לא ניכנס כרגע לפרטים של הסוגיה הלכתית, אבל זה נושא הלכתי עמוק. ישי היה לו ספק. אחרי 7 ילדים נולד לו פתאום הספק. ישי היה אדם מאוד ירא שמיים, הוא לא היה עובר על שום הלכה, החז"ל אומרים, אפילו לא כחוט השערה. שום עבירה לא הייתה לו כל ימי חייו, לישי. חז"ל אומרים, ישי, למה הוא מת? בעטיו של נחש. לולא הגזרה, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ישי לא היה צריך למות. לא הייתה לו שום עבירה כל ימי חייו. כך כתוב בגמרא. אז ישי פחד, אולי אסור לי להיות בעצם נשוי לאישה יהודיה, אבל היה לו ספק בזה. מה הוא עשה? אמר לאשתו, לניצבת, אומר לה, תשמעי, אשתי היקרה, אני אוהב אותך מאוד, אבל יכול להיות שאצלי יש בעיה, אולי לי אסור להיות נשוי לך. ובינתיים, עד שיתברר הספק, אם זה באמת נכון, אני אתן לך גט, אין ברירה. אם זה לא נכון, בוודאי את אשתי האהובה והיקרה. ונתן לה בית לבד, והיא גרה בבית. יום אחד, ישי, במצב של הספק, שוב, זה סוגיה הלכתית, אבל מותר לו להתחתן עם שפחה כנענית. יש כזה מושג שמותר לו להתחתן עם שפחה כנענית. למה? זה עניין הלכתי. ואז לאשתו ניצבת הייתה שפחה כנענית. אז הוא בא לשפחה כנענית ואמר לה, תראי, אני יש לי ספק מה הדין שלי, בוא אני רוצה בינתיים להתחתן איתך. השפחה כנענית הייתה שפחה כנענית, אבל הייתה חכמה. באה וסיפרה את זה לניצבת. ניצבת לא היה לה שום ספק של ישי מותר להיות נשוי לה. אבל היא אמרה, מה אני אעשה? אני יכולה להתווכח עם בעלי? נשים חכמות יודעות לא להתווכח עם הבעל שלהם. לפרט שזה כזה אדם ירא שמיים, מדגדג כחוט השערה בהלכה. אז היא לא רצה להתווכח איתו. אבל היא ידעה שהוא טועה בהלכה, והיא צדקה, הוא באמת טעה בהלכה. אז בלילה, שהוא התחתן עם השפחה הכנענית, השפחה הכנענית ואשתו של ישי, עשו ביניהם, באישה בינה יתרה ניתנה לה, באותו לילה ישי הוא צדיק גדול מאוד, הוא עושה הכל בחושך, לא יודע שום דבר, באה אשתו במקום השפחה הכנענית, והוא לא ידע מזה, הוא לא ידע שאשתו באה במקום השפחה הכנענית, היא לא פחדה, היא ידעה, אתה בעלי, זה שיש לך בלבולים, אתה יותר מדי ירא שמיים, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. בקיצור היא באה, במקום השפחה הכנענית היא באה, ישי לא ידע את זה, ישי לא ידע שאשתו באה במקום השפחה הכנענית. באותו לילה התעברה ניצבת, אשתו של ישי התעברה, וחזרה אבל עכשיו לבית, וישי לא יודע בכלל שהוא היה איתה. אחרי 3 חודשים, כתוב, התורה אומרת, אחרי 3 חודשים מוכר הריונה. פתאום רואים שהיא בהיריון, מעוברת, ניצבת מעוברת, אשתו של ישי. איך זה יכול להיות? הבנים של ישי ידעו מהספק הזה, וישי ודאי ידע, הם, 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 הם היו בהלם שיכול להיות כזה דבר. הבנים היו צדיקים, שבעה בנים, הם היו צדיקים גדולים מאוד. יכול להיות אמא שלנו עשתה כזה דבר. עד כדי כך הם היו קנאים, רצו להרוג אותה, רצו להרוג את האמא מרוב שהם היו קנאים. ישעיה אמר, תראו, אנחנו לא מבינים כלום, הקדוש ברוך הוא כבר יודע, הוא ישלם שכר טוב למי שצריך ויעניש את מי שצריך. תעזבו אותה ונידו אותה, נידו את ניצבת. עברו 9 חודשים, היא ילדה ילד חמוד וקטן, תינוק חמוד וקטן, ג'ינג'י האדמוני. מי זה? דוד המלך. ככה דוד המלך בא לעולם. ישי והאחים שלו הם בטוחים שהוא ממזר, זה לא יכול להיות אחרת. ישי יודע, אני לא הייתי איתה, ככה הוא סובר, לא הייתי איתה. דוד ממזר, ממזר, מה נעשה איתו? מה עושים עם ממזרים? אמר ישי, להרוג אותו לא נהרוג אותו, מסכן, מה, תינוק מסכן, מה, לא צריך להרוג אותו. זה שאמא שלו בעייתית, מה זה הוא השם? אבל מה, לא טוב שיהיו ממזרים בעם ישראל. שלח אותו, איך שהוא גדל קצת, לא רצו להכיר אותו. הוא לא היה גר עם ישי ועם האחים. הוא היה מנודה, היה גר בדיר לבד. ואיך שהוא גדל, היה ילד בן 7-8, הוא שלח אותו להיות רואה, הוא שלח אותו במכוון למקומות מסוכנים. הוא אמר שיבוא אוריה ויוכל אותו, שיבוא איזה דוב ויוכל אותו. אז זה דוד אחר כך כתב בתהילים, נוכרי הייתי לבני אמי. מה זה נוכרי הייתי לבני אמי? הייתי זר בעיניהם. הם לא ידעו שבאמת אני אח שלהם ואח אוהב ואח כשר. הם לא ידעו את זה. כך עברו 28 שנים בחייו של דוד המלך. 28 שנים, האישי והאחים לא מוכנים להכיר בכלל בדוד המלך. לא מוכנים להכיר בו בכלל. הוא לבד, כל השנים האלה הוא לבד. מה הוא עושה כל השנים האלה? יש לו חליל, הולך עם הצון, שר שירים לקדוש ברוך הוא. דוד המלך, ככה הוא הגיע למדרגות של דבקות מאוד גדולה. לא היה לו, לא רק זה, מכיוון שהוא היה אדמוני דוד המלך, הוא היה חוזר לפעמים מהצון כולו אש. ממה הוא היה בוער באש? מאהבת השם. אבל אף אחד לא יודע את זה. ואז אמרו, מסכן ישי, איזה 7 בנים צדיקים יש לו, אבל השמיני, איזה בן בעייתי יצא לו. והיו קוראים לדוד תרבות רעה בבית ישי. כך היה הכינוי שלו. בתרגום של הלשון של המודרני, שבבניק. הוא היה שבבניק של בית לחם, היו גרבים בבית לחם. אחרי 28 שנה, קדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, לך לישי, אחד מבניו יהיה המלך של ישראל. טוב, שמואל, הוא הכיר את ישי, הוא ידע שיש לו בנים צדיקים, בא הראשון, הבכור, הוא בא אליו, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להמליך מלך מבניך, בא הראשון, הוא ראה אותו נאה, גבוה, מאוד מרשים, הוא אמר, זה המלך של ישראל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, הוא לא המלך, מעשתי הוא מלהיות מלך. ככה עוברים 7 בנים, כל בן, הוא מנסה לשפוך עליו את השמן, השמן לא יוצא. היה לו קד שמן, השמן לא יוצא. לא יוצא על אף אחד מהבנים. טוב, נגמרו הבנים. הוא אומר לישי, תביא לנו עוד איזה... תביא עוד את הבנים שלך. ישי מסתכל על שמואל הנביא, הוא לא מבין. הוא אומר לו, אין לי יותר בנים. הוא אומר לו, מה, הקדוש ברוך הוא טעה? שלח אותי להמליך את אחד מהבנים שלך. ישי לא מבין, אומר לשמואל הנביא, עוד נער קטן לנו בדיר. הוא אפילו לא קורא לו הבן שלו. הוא לא מחזיק שזה הבן שלו. הוא אומר, נער קטן לנו בדיר. מה זה בדיר? ראשי תיבות, רשע זה לא התיידע. הוא היה כל כך גבוה, אף אחד לא השיג ממנו בכלל, מדוד המלך. אז הוא אומר, הישי אומר, אבל זה, אני יודע שזה לא הבן שלי. איך זה יכול להיות? מה קורה פה? אמר לו שמואל הנביא, תקרא לו. בוא נראה, תקרא לו. כתוב, איך שהוא ראה את דוד המלך, שמואל הנביא, שהיה במדרגת נבואה השני בכל הדורות. רק משה רבנו היה נביא במדרגה רוחנית יותר גבוהה משמואל הנביא. משמואל. שמואל היה הנביא השני במדרגת בכל הדורות. הוא ראה את דוד המלך, הוא נבעל. אומרים חז"ל, הוא ראה אותו, מה הוא ראה? מגיע מישהו אדום, אדמוני, כולו אש, כולו בוער, הוא אמר, מה זה? עשיו, שופך דמים. זה אני מפחד, זה הולך להיות מלך של ישראל? והוא ישב על הכיסא שדוד הגיע. אז הקדוש ברוך הוא מיד התגלה לו בנבואה לשמואל הנביא ואמר לו, קום על רגליך, משיחי בא ואתה יושב. אז הוא הקים את שמואל הנביא לכבוד דוד המלך. אז כשהוא ראה אותו, הוא אמר, זה עשיו, הוא אדמוני. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? נכון, הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? העיניים שלו זה עיניים יפות. מה זה? מה זה משנה עם עיניים יפות? אבל אלה הכוונה, עיני השכל של דוד המלך, הם התגברו על כל האש הפנימית שלו. ומה זה, באיזה אופן הם התגברו? שזה מה שהקדוש ברוך הוא גילה לשמואל הנביא באותו רגע. שהוא כל ימי חייו, נכון, אתה צודק, הוא סוער. באמת הוא אש כולו, הוא גבורות, דוד המלך. אבל כל ימי חייו הוא ישעבד את כל הכוחות שלו, את כל הגבורות שלו, הוא ישעבד אל התורה. וזה נקרא יפה עיניים. זה על שם, על שם הראייה. נתנו עוד דוגמה, מה זה, למדוע, או כיצר אנחנו רואים, שהעניין של העיניים, העניין של הראייה, מרמז גם לעניין השכל, העניין של השכל האמיתי. זה משה רבנו אומר לעם ישראל, ראה בשכלך, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אני נותן לכם מצוות. כדי ללמוד את המצוות, אתם צריכים לשמוע את המצוות. אבל זה לא מספיק. אתה צריך לעשות חוץ ממה שאתה לומד את התורה, על ידי שמיעה. אדם לומד את התורה על ידי שמיעה. משה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. עצם העובדה שאדם שומע את דברי התורה זה לא מספיק. הוא צריך אחר כך עוד התבוננות יותר פנימית. מה ההתבוננות היותר פנימית? לראות את הברכה ואת הכללה. ראי אנוכי נותן לכם את הברכה ואת הכללה. מה הברכה ומה הכללה? אחר כך הוא אומר לנו צריך לשמוע את המצוות. אבל לפני ששומעים את המצוות, וגם אחרי ששומעים את המצוות, צריך עוד פעולה, לראות את הברכה והכללה. מה הכוונה? אומר רבי יעקב אבוחצירא, על הפסוק הזה, אומר, הברכה שאנחנו נבין שהמצוות והתורה זה לא סתם איזה חוכמה, שעכשיו אנחנו לומדים איזה חוכמה ומתפעלים ונהנים מהחוכמה, אלא התורה והמצוות שאנחנו לומדים, באים ללמד אותנו איך להתקשר עם האמונה ועם הקדוש ברוך הוא בליבנו. זה המילה ראה, על זה היא מתייחסת. יש בחינה שאנחנו לומדים תורה, וזה על ידי שמיעה. לכן כתוב מיד אחרי זה, אשר תשמעו על מצוות השם. זה עצם הלימוד התורה, זה הבחינה של השמיעה. אבל משה רבנו אומר, תדע לך, אחרי שאתה לומד תורה, אתה צריך לעשות עוד פעולה של התבוננות יותר עמוקה, ולהבין שאנחנו קיבלנו את התורה. מה שאנחנו לומדים תורה, זה לא עכשיו שנהיה חכמים בתורה, אלא כדי שנבין שיש השגחה פרטית בעולם. יש פה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ומשגיח על כל מעשי העולם, על כל דבר ודבר. ברגע שאנחנו יודעים לחבר ולהתקשר בחיים שלנו עם התורה על ידי שמיעה, ועם הקדוש ברוך הוא על ידי ראייה, שזה ההתבוננות העמוקה יותר, על ידי זה אנחנו זוכים לברכה. זה סוד הברכה. מהו סוד הברכה בחיים? לשמוע את המצוות, הכוונה ללמוד את התורה, אבל אחר כך לראות את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. כי אם אדם הוא רק לומד תורה ולא מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, זה חיסרון גדול מאוד. לכן עיקר הברכה בחיים של האדם זה מה שהקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לנו. עיקר הברכה של האדם בחיים זה שהוא לומד תורה, כל אחד לפי יכולתו, לפי מצבו, לפי העניין שלו. אבל אחרי הלימוד של התורה, לפני ואחרי הלימוד של התורה, אדם צריך ללמוד, לחפש דרכים. איך אני יכול להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא יותר עמוק בתוך הלב שלי? שהלימוד התורה לא יהיה איזה משהו שכלי. יש אדם יכול להיות פרופסור לחומש, פרופסור לתנך, פרופסור להבנת המקרא, כל מיני תוארים יש היום. אבל זה חסרון גדול מאוד הדבר הזה. לכן יש בחינה של שמיעה, ושמיעה זה לימוד התורה, ויש בחינה של ראייה, זה להתבונן ולהשיג את ההשגחה הפרטית שיש בכל דבר ודבר. וזה שתי דברים. ומה יותר גבוה? ובאמת הראייה יותר גבוהה מהשמיעה. אף על פי שצריך את שתיהם. צריך גם ללמוד תורה וגם לראות. אבל זה בלא זה, זה לא מספיק. לכן הראייה, בראייה תלויה סוד הגאולה. ככל שנתבונן ונלמד להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא, ואת ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו, על ידי זה אנחנו זוכים לקיים ראה, ואז באה הברכה והברכה, ועל ידי הברכה באה הגאולה. לכן הברכה תלויה דווקא בלראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, ולא מספיק לימוד התורה. לכן, כשאדם משתדל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, מזה הוא זוכה אחר כך להשיג עוד יותר רובדים עמוקים שבתורה, עד שהוא זוכה להשיג את תורת הסוד. וגילוי תורת הסוד, שתתגלה עוד מעט לכל עם ישראל, לדעת השם, משיח צדקנו יבוא וילמד אותנו את זה, שתורת הסוד מתגלית, לכל עם ישראל, על ידי זה בעצם מתבטל כל הרע משל העולם. איך מבטלים את הרע מן העולם? על ידי ראייה של ההשגחה הפרטית, ואז משיגים את תורת הסוד וזה מבטל. לכן, מי היה הראשון שהיה לו רשות ויתר לגלות את תורת הסוד לכלל עם ישראל? מי זה היה הראשון? רבי שמעון בר יוחאי. והוא גילה את הזוהר הקדוש. הוא אמר, כשהתגלה הזוהר בעולם, בהי חיבורה, בזה החיבור של הזוהר הקדוש, יפקון מגלותה, יצאו מהגלות. כי על ידי גילוי הזוהר ותורת הסוד. ונשים לב דבר מאוד מעניין. בגמרא, שזה מצוות התורה בפשט, פשטות מצוות התורה, אז שחם רוצה לקרוא לחברו, להגיד לחברו, שללמוד ביחד, איך הוא פונה אליו, זה דבר שמופיע הרבה בגמרא. תשמע, בוא תשמע, בוא תשמע. למה בוא תשמע? כי אמרנו, לימוד התורה זה בוא תשמע. אבל בזוהר הקדוש יש לשון אחרת. איך כתוב בזוהר הקדוש? תחזי, בוא תראה. למה הזוהר הקדוש שינה את הלשון? מתשמע לתחזי? הרי החכם קורא לחברו בוא ללמוד. מה זה כמה העניין של תחזי? אבל ברגע שזה הסודות, זה כבר עניין של הראייה. לכן, אומר הנכד של הבעל התניה, הצמח צדק, שמשה רבנו כל ימי חייו רצה לשנות מצווה אחת של התורה. זה מה שהוא רצה לעשות. רק לשנות מצווה אחת של התורה, והיה מביא את הגאולה על ידי זה. איזה מצווה הוא רצה לשנות? מהי המצווה שכל האמונה וכל ייחוד השם, להכיר את הקדוש ברוך הוא נמצא במצווה. איזה מצווה זאת? כתוב בכל זה נכון, אבל מה שכתוב במפורש בתורה, לא שכתוב במפורש בתורה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לכן צריך להגיד את זה ביום ובלילה. ביום זה בזמן שהולך לאדם טוב, בלילה בזמן שאדם בחשיכה רוחנית. צריך להגיד שמע ישראל, ייחד את השם. ומשה רבנו, מה משה רבנו רצה לעשות? לשנות את המצווה הזאת. מה הוא רצה לשנות את המצווה הזאת? אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ראי ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רצה להעלות את כלל עם ישראל למדרגה הזאת של הראייה, לראות. ופעם אחת היה המצב שכל עם ישראל ראו את זה. איפה זה היה? במתן תורה. איך כתוב? וכל העם רואים את הקולות. רואים את הקולות. קולות רואים או שומעים? היום בעולמנו, במציאות שלנו, קולות שומעים, קולות לא רואים. במתן תורה נפתח לכל עם ישראל מדרגת הראייה כפי שתהיה לעתיד לבוא. לפני כמה שבועות הזכרנו באחד השיעורים שלעתיד לבוא לא נצטרך ללמוד את פשט התורה. את ההלכות, המצוות, לעתיד לבוא לא נצטרך. למשל, שאסור לקטוף פרי בשבת מהעץ, לא נצטרך ללמוד את זה. אתם יודעים למה? יבוא שבת, באלף השביעית יבוא שבת, אדם יבוא אל העץ, ואז הוא יוצא לכתוב איזה פרי, כי הוא לא למד. באלף השביעית לא ילמדו, ילמדו רק סודות, לא ילמדו את הפשט. הוא יוצא לבוא לכתוב פרי, מה הוא יראה? שם הוויה, מאיר מעל הפרי הזה, ומאיר, אסור לכתוב את זה בשבת. הבריאה, בעיניים כבר נראה מה מותר ומה אסור. לכן לא יהיה צריך ללמוד את זה. ייפתח לנו כזאת ראייה רוחנית ונבואית שכל עם ישראל, הקטן שבכם יהיה גדול בנביאים, שיבוא משיח צדקנו. זה המדרגה של הראייה, והעבודה שלנו היום, שעדיין לא נפתח לנו, העולם הזה של, זה נקרא עולם הראייה, אנחנו צריכים להתאמץ להמליך את הקדוש ברוך הוא. להמליך את הקדוש ברוך הוא, הכוונה להכיר ולהבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בחיים שלנו. זה לא שעכשיו יש משהו מופשט, אור אין סוף, נמצא בעולמות רוחניים. זה נכון, אבל העבודה שלנו זה להאיר את זה על החיים שלנו. לדוגמה, אדם, נניח שאדם קרא לו, הפסיד בעסקה. לא הלך לו טוב, הפסיד. טוב, כל אחד מרגיש צער שהוא מפסיד בעסקה, בבת אם הוא קצת מצומצם בכסף, אז זה ודאי שזה קשה לכל אחד. אבל להתחיל לשתף את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה לשתף אותו? קרה כזה דבר, מעת השם יצא הדבר. אני מכניס את הקדוש, העבודה תמיד הייתה של כל עם ישראל, של כל יהודי, תמיד היה להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלנו. זה מעת השם יצא הדבר, ואם יצא מעת השם, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. לכן, רבי עקיבא, כל ימי חייו, היה לו את העבודה הזאת, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. כל מה שהשם עושה הכל לטובה. בכל דבר ודבר, הסתכל תמיד, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה וזה לטובה. ולא נחשוב שלרבי עקיבא היו חיים קלים, היו לו חיים מאוד מאוד לא קלים. רבי עקיבא היה לו חיים מאוד קשים, ובתוך כל הקושי הזה, כל ימי חייו תמיד היה משתדל ונלחם על הדבר הזה. לעתיד לבוא, זה סוד הראייה. לדעת שהכל מהשם והכל לטובה, זה סוד הראייה. לעתיד לבוא, משיח בן דוד יגלה את הראייה הזאת לכולם. זה יתגלה לכולם. לרבו של רבי עקיבא קראו נחומיש גמזו. כתוב, בגמרא כתוב, 22 שנה למד רבי עקיבא אצל נחומיש גמזו. למה קראו לו גמזו? שהיה, איך כתוב? נחום איש גמזו לטובה. שימו לב, קראו לו איש גמזו לטובה. לכאורה יש פה שאלה. מה השאלה? כתוב בפרקי אבות שחכם היה נוהג להגיד משהו, אז אומרים, הוא היה אומר, הוא אמר. אבל מה פה, לא אומרים נחום שהיה אומר גמזו לטובה. אלא איך קוראים לו? איש גמזו לטובה. מה זה איש גמזו? שכל האישיות שלו, כל המציאות שלו כבר הייתה גמזו לטובה. אז זה המדרגה של הגאולה. לכן, איש גמזו לטובה, נחום, איש גמזו לטובה, איש גמזו לטובה, גימטריה משיח בן דוד. שבנחום, נחום, נחום איש גמזו זכה למדרגה הזאת, כמו שיהיה לעתיד לבוא. אז זה כל זה, משה רבנו, אומר עכשיו לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם הברכה את הברכה ואת הכללה. סליחה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה, את הברכה, אשר תשמעו. ותמיד צריך לזכור, כל העבודה שלנו בעולם הזה, כל אחד לפי בחינתו או יכולתו ללמוד תורה, אבל תמיד לשתף יחד עם התורה את העבודה של האמונה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה על ידי התפילה, קריאת שמע, התבודדות, ההתקרבות לצדיקים. ביחד, זה בעצם העבודה שלנו. העבודה של האמונה והמלאכת השם, זה נקרא מדרגת הראייה. לימוד התורה זה מדרגת השמיעה. אז זה היה קצת מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה. עכשיו נתחיל לראות תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. ברוך אתה, אדוני, חלם שהכל נהיה מדברו. ולמעשה רבנו פה מלמד אותנו פה יסודות מאוד מאוד עמוקים ומאוד נפלאים כל הדרך של התשובה. ברוך השם אנחנו רוצים לחזור בתשובה, רוצים לתקן את מה שצריך לתקן, כדי שנזכה להגיע אחרי 120 שנה למנוחה ולשלווה. צריך לתקן. אבל התורה הזאת רבנו מלמד אותנו יסודות מאוד מאוד עמוקים בזה. ואת התורה רבנו מתחיל, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה וחולקים עליו. שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. רבנו מתחיל את התורה הזאת בנקודה מאוד מאוד יסודית איך לבנות את החיים שלנו בדרך נכונה. בטבע האדם, בטבענו, יש פה כמה רמות של הבנה של הדברים. בטבע הדברים, כל אדם בטבעו מחפש כבוד. זה בשורש העמוק מאוד של הנפש, רוח נשמה שלנו, אנחנו צריכים את הכבוד. ואפשר לראות, אפשר לראות את זה. כל אחד יכול לעשות קצת בדיקה על עצמו. לפעמים שמשבחים את האדם, מה הוא מרגיש, וכשמבזים אותו או מקללים אותו, מה הוא מרגיש. זה גן עדן, זה גיהנום. ככה האדם מרגיש. כשמשבחים אותו, האדם מקבל הערה מגן עדן. אבל כשמבזים אותו, הוא מקבל הערה בתוך הנפש מהגיהנום. הוא נשרף כולו, לא מוכן לשתוק בשום פנים ואופן על הדבר הזה. זה, באמת, זה בטבע האדם. הדבר הזה מאוד בטבע האדם. אומר רבנו, אנחנו צריכים להשתדל לשים לב שהמעשים שלנו זה לא להרבות את כבודנו, אלא להרבות בכבוד המקום. מה זה נקרא להרבות בכבוד המקום? מה המושג הזה להרבות בכבוד המקום? הגמרא אומרת, איך מכבדים אדם? שהגמרא שואלת את השאלה הזאת. איך מכבדים אדם? על מה זה היה? על מה שאלו את השאלה הזאת? אתה אמא של אחד החכמים, רבי אליעזר, והיא כל כך העריכה, עד כדי התפעלות מאוד גדולה מהחוכמה של הבן שלה. רבי אליעזר היה אחד מגדולי גדולי החכמים שהיה אי פעם לעם ישראל. קראו לו רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול. היא כל כך העריכה, כל כך עבדה אותו, שהיא רצתה לעשות עבודות של כבוד בשבילו. היא הייתה מאוד, שהוא היה כבר אדם גדול.
גם
רבי אליעזר בן אורקנוס? לא. לא, זה אונקלוס. אונקלוס. היא הייתה עושה עבודות בשבילו. והוא בא לחכמים, הוא אמר להם, מה אעשה? לא היא מצווה לכבד אותי, אני מצווה לכבד אותה. זה אמא שלי. איך אני אתן לה שיתעשה כל מיני עבודות בשבילי, שבדיוק הפוך, אני חייב לה את העבודות האלה, כי אני חייב בכיבוד אם. לא היא חייבת בכיבוד בן. אז אמרו לו חכמים, מה היא רוצה? אז הוא אמר להם, היא רוצה לעשות א' ב' ג' בשביל הכבוד שלי. אז הם אמרו לו את היסוד הזה. רצונו של האדם, זהו כבודו. בזה שאתה נותן לה, בגלל שהיא רוצה את זה, ואתה ממלא את רצונה, בזה אתה מכבד אותה. מכאן למדנו יסוד מאוד גדול, שלכבד אדם, איך מכבדים אדם? כשעושים רצונו של אדם, מכבדים אותו. אם אדם רוצה ממך משהו, ואתה רוצה לקיים, לכבד אותו, תעשה את רצונו. למשל, אנחנו מחויבים, מחויבים בכבוד ההורים, או בכבוד אח גדול, גם זה בעיה היום בדור שלנו לכבד את האח הגדול, אבל יש כזה מצווה, לכבד את האח הגדול. אז צריך לדעת, איך מקיימים את זה? מקיימים את המצווה, של כבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, על ידי שעושים את רצונם. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו מהסיפור של רבי אליעזר. שרצונו של האדם, זהו כבודו. תעשה את רצונו, אתה מקיים מצוות כיבוד של האדם הזה. פה רבנו אומר, וצריך אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. שאלנו, איך אנחנו יכולים להרבות בכבוד המקום? על פי היסוד הזה שלמדנו מהגמרא, אנחנו יכולים לדעת. ברגע שאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מכבדים אותו. זהו כבודו, שאנחנו עושים את רצונו. לכן, האדם צריך להשתדל במשך חייו, לשים לב. לפעמים, אנחנו לא תמיד בדיוק רוצים מה שהוא רוצה מאיתנו. זה לא הולך ביחד. הוא רוצה שנקום בבוקר לתפילה, ולפעמים אנחנו מעדיפים, אנחנו רוצים להמשיך לישון. יש פה איזו מלחמה של רצונות, בין הרצון שלנו לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא. ובעוד הרבה דברים. לפעמים אדם רוצה לכעוס, אבל הוא יודע. אם הוא קצת למד מוסר חסידות, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יכעס. לפעמים אדם הולך ברחוב, והוא רוצה עכשיו לבדוק, הוא כאילו מרגיש שהוא חייב להגיש איזה סקירה, תזכיר, מה, כל מה שקורה ברחוב, כל מי שמסתובב ברחוב, כאילו ישאלו אותו שאלות אחר כך. אז הוא בודק את כל הרחוב, הוא בודק מאלף עטף. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו נכנסים למלחמה, התמודדות פנימית. לא הרבה פעמים, אלא כל החיים שלנו. אנחנו מתמודדים בין הרצון של הקדוש ברוך הוא לבין הרצון שלנו. למעט בכבוד עצמנו, אומר, וצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, אז מלבד שבפשטות, אל תהיה בן אדם שהולך ובונה את כל החיים שלך על כבוד ותהילה. זה פירוש ראשון. אבל הפירוש קצת היותר עמוק זה, יש לך רצונות, אבל הקדוש ברוך הוא גם יש רצונות. אנחנו יודעים את זה על ידי התורה והצדיקים. תשתדל מאוד למעט בכבוד עצמך, ברצונות שלך תמעט, ותשתדל יותר לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לפעמים, היום היה לי מקרה, הלכתי עם הילדים, לא עלינו, הילדה שלי נפצעה, הלכתי איתם למרפאה, לתפרו לה. אז הילד הקטן רצה בייגלה, אבל הבייגלה לא היה שם, לא היה טרי, גם לא היה בהכשר כל כך טוב, ובקיצור, לא היה צריך לא היה רצון הקדוש ברוך הוא שניתן לו את הבייגלה הזה. אז הוא עמד מול הבייגלה והוא בוכה. אז הוא בוכה, הוא רוצה את הבייגלה. אבל אני אמרתי לו, אבל כתוב בלקוטי מוהר"ן, הוא בן 3.5. אמרתי לו, כתוב בלקוטי מוהר"ן, תבעט בכבוד עצמך, תעבוד קצת על התאוות אכילה שלך. אז הוא אמר לי, טוב, אם אני צריך לעבוד על התאוות אכילה, אני אתחיל לעבוד. אחרי 3 דקות, עוד פעם הוא התחיל לבכות, כאלה צעקות. אז למעשה, אמרנו את זה, זה סיפור אמיתי, אבל זה משל לכל החיים שלנו. תמיד אנחנו עומדים מול איזה בייגלה שאנחנו רוצים אותו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא, זה לא הבייגלה שאתה מותר לך לאכול. אז אנחנו במלחמה של רצונות. אז כל החיים זה מלחמה של רצונות. והרבן אומר, זה לא שעכשיו, הרבן אומר, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום, לעשות את רצון השם, אנחנו אומרים את זה מראש. זה לא אומר שכל החיים שלנו באמת נעשה את זה ונקיים את זה. אנחנו צריכים להשתדל בזה. מה שמוטל עלינו זה ההשתדלות. מדוע? כי זה מלחמה, זה מלחמה כל ימי חיינו על הדבר הזה. והצדיקים, הצדיקים תמיד היו משתדלים כל פעם למצוא עוד איזושהי דרך לוותר על, על כבוד עצמם. היו צדיקים שהייתה להם עבודה, וזכינו קצת להכיר כאלה צדיקים, שהייתה להם עבודה מיוחדת שהיו מחפשים שאנשים יבזו אותם וישפילו אותם. למה? מדוע? כי זה היה מנוגד לכל התוואים שלהם. מי שיכול לעשות כזה דבר זה... אני לא שאנחנו מציעים למישהו לעשות את זה. כי היה איזה יהודי שרצה לעבוד על הדבר הזה והוא כמעט הרג מישהו. הוא התפלל שישפילו אותו, שיבזו אותו. אז הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו, שלח מישהו שיבזה אותו. רק התחיל לבזות אותו, הוא שכח שהתפלל על זה, הוא כמעט הרג אותו. אז זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. אבל זה מלחמה מאוד חזקה עם הטבע הפנימי. הטבע הפנימי שלנו זה כל כך שיכבדו אותנו, זה כל כך חזק ועוצמתי בתוכנו. ובהמשך התורה רבנו אומר, אנחנו לא מבקשים שיבזו אותנו, אבל אם כבר סובבו סיבות משמיים שיבזו אותנו, מי שזוכה שיקבל את זה כמתנה הכי גדולה שהוא קיבל. השם מלאך גאות לבש. יש השפת אמת, הוא היה אחד מהדמורים של גור, אז הוא הקשה קושיה על הדרך על היסוד שאמרת עכשיו. כתוב בפרקי אבות, כל הרודף אחרי הכל הבורח כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז השפת אמת אמר שקשה לו על המשנה הזאת. למה? הוא אומר, כל מי שרודף אחרי כבוד, אני מבין, ראוי שהכבוד יברח ממנו. באמת ראוי. אבל הוא אומר, בסוף כל סוף יש איזה צדיק שבורח מהכבוד. למה הוא צריך להנש שהכבוד ירדף אחריו? ככה שאל השפת אמת. הרי מדובר פה במאדם שבאמת בורח מהכבוד. במשנה, זה משנה בפרקי אבות. הוא באמת בורח מהכבוד. סוף כל סוף יש איזה יהודי צדיק שבורח מהכבוד. למה? שאל השפת אמת, מה הוא צריך להנש שהכבוד רודף אחריו? אמר השפת אמת, הוא יקשב והוא תירץ. תירץ תירוץ נפלא מאוד. הוא אמר, מי הוא מלך הכבוד? השם מלך הכבוד. כמו שכתוב בתהילים. אמר שהכבוד רואה שיש איזה יהודי שבורח ממנו, הוא ירדוף אחריו דווקא. אתה יודע למה? אומר השפת אמת, הוא ירדוף אחריו. ומה זה ירדוף אחריו? משמיים מסובבו סיבות שפתאום יכבדו את הבן אדם הזה. בן אדם הזה יעשה, מה הוא יעשה? הוא יגיד, מה מכבדים אותי? מה, הם לא יודעים שאני שום דבר? זה הכל זה כבוד שלו. אז אמר השפת אמת, מי שבורח מהכבוד, מחזיר את הכבוד למעלה. מעלה את הכבוד למעלה. הכבוד רוצה לחזור למעלה. הוא אומר, סוף כל סוף יש איזה יהודי שיחזיר אותי למעלה, לכן הוא רודף אחריו. אז זה הכבוד למעלה. זה הכבוד והגאווה, זה צריך לעלות את זה, צריך לעלות את זה למעלה. אז זה באמת, זה מלחמה כל ימי חיינו. אבל חשוב להגיד פה ולחדד פה איזו נקודה יסודית בדבר הזה. ככל שאדם זוכה למעט ברצונות הכבוד שלו, אנחנו לא אמרנו לבטל את הרצונות של הכבוד, כי זה כבר צריך להיות רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו. אדם ממעט ברצונות של הכבוד שלו, אדם זוכה לשכל יותר עמוק וישר. איך אדם זוכה להיות חכם? על ידי שהוא ממעט בכבוד עצמו. הרצון של הכבוד עושה את האדם טיפש. כלל גדול בדבר הזה. אדם טועה את כל הטעויות בחיים שלו בגלל הרצון של הכבוד שלו. אדם מוותר על הכבוד שלו, אדם גם מצליח בחיים שלו, בהמשך הבנו אומר, זה כל הברכה, זה מהמיעוט של הכבוד, וגם אדם מתחיל להיות אדם חכם. לכן יש כאן איזה דבר שנקרא מבחני ה-IQ. היום יש ספרים שמלמדים את האדם איך לשפר את ה-IQ שלו. רבנו אומר, אתה רוצה לשפר את ה-IQ שלך? לך תעבוד על מידת הכבוד. ביד ה-IQ שלך יתחיל לקפוץ, פתאום תהיה אדם חכם. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר. אבל יש בזה עוד נקודה, עוד רובד, עוד הבנה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. ולאורך התורה הזאת רבנו כמה פעמים חוזר על היסוד הזה. מה זה נקרא כבוד עצמו או כבוד המקום? בהבנה, בהתבוננות יותר עמוקה. שעוד בחינה של עבודה שיש לנו בחיים זה, שלפני שאדם מתחיל להתבונן בעניין של האמונה, של ההשגחה הפרטית, לכל אדם ברוך השם יש כישרונות, יכולות, יש אנשים חכמים, יש גיבורים, יש כאלה שיש להם עצה, יש כאלה שיודעים להסתדר טוב בכל מקום. ברוך השם, לכל אחד יש את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אחד הבחינות שהיצרה מאוד עובד בתוכנו על הנקודה הזאת, שאדם, זה נקרא, בחסידות היו קוראים לזה תמיד, אדם גונב את הכישרונות שלו לעצמו. מה הכוונה גונב את הכישרונות האלה לעצמו? הוא מייחס לעצמו את כל הכישרונות האלה. ברגע שאדם חכם אומר, תראה איזה חכם אני. הוא לא אומר, הוא חכם מספיק לא להגיד את זה בצורה מפורשת, אבל הוא כבר ידע איך לבשור את המסר הזה. יתר על כן, הוא מרגיש בנפשו עד כמה אני חכם, או אני בעל תושייה, או אני גיבור. זה נקרא כבוד עצמו. אומר, רבנו אומר נקודה מאוד עמוקה. ביטול כבוד עצמו זה שאדם זוכה להשיג ולהבין שכל הכישרונות שיש לי, כל היכולות שיש לי, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה גם כן נקרא למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום בתוך האדם בעצמו. שאדם זוכה להשיג ולהבין, זה משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. משה רבנו החכם הכי גדול, גדול הנביאים בעם ישראל, לא קם נביא בישראל כמשה. הוא היה חכם עצום, הוא קיבל את התורה למעלה. אבל כל הכישרונות המופלאים האלה של משה רבנו, איך משה רבנו אחרי כל זה, והאיש משה חכם יותר מכל האדם על פני האדמה. איך הוא מקיים את שני הדברים האלה ביחד? איך זה יכול להיות? הכי חכם, הנביא הכי גדול, כתוב גם שהיה גיבור גדול, משה רבנו, עם כל זה, עם כל זה, משה רבנו גם הענב הכי גדול. איך זה מתקיים ביחד? זה, יש כמה סיבות לזה, אבל העומק של הדבר הזה, שמשה כל חייו הבין והשיג, שכל הכישרונות שלו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה לא שלו, זה הענבה של משה רבנו. הענבה של משה רבנו זה להבין ולהשיג, מה שיש לי זה מתנה של הקדוש ברוך הוא. זה עוד בחינה מה שרבנו אומר פה, להמעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום, הכוונה, זה הכוונה, להתבונן שהכישרונות והיכולות שלי, זה לא משהו שלי, אלא זה מתנה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. וזה היסוד של להרבות בכבוד המקום. זה עוד בחינה. ואומר רבנו, איך זוכים ללכת בדרך הזאת? זה, אמרנו את זה בכלליות. אבל איך זוכים, הלכה למעשה, ללכת בדרך הזאת שלמעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום? אומר רבנו, ואי אפשר לזכות לזה, לכבוד הזה, כבודה לכבוד המקום, להרבות בכבוד המקום, אלא על ידי תשובה. קודם כל, רבנו אומר לנו יסוד כללי. צריך לחזור בתשובה. כשאדם חוזר בתשובה, הוא יכול להתחיל להרבות בכבוד המקום. אנחנו כולנו, מן הסתם כל אחד, אם על עצמו, אם על אחרים, ראה את הבחינה הזאת, לפני שאדם מתקרב לדרך תורה ולדרך של אמונה, אז האדם נמצא למעשה במציאות שכולו אומר כבוד. אז כתוב בשבת, אנחנו אומרים, היה מקום כבודו להריצו, וכזה חלק מתפילת המוסף של שחרית של שבת, אז במקום להגיד, היה מקום כבודו להריצו, האדם הולך כל ימי חייו ואומר, היה מקום כבודי להריצי. הוא תמיד כל יום מחפש את הנקודה הזאת. ברגע שאדם מתקרב לתשובה, לתורה, לאמונה, שם הוא יכול, רבנו אומר, בתור יסוד כללי, שם מתחיל נפתח לאדם הדרך להתחיל לראות, לבטל את כבוד עצמו ולהתחיל לראות את כבוד המקום. זה יסוד מאוד עמוק, שהתורה והתשובה צריכים ללמד אותנו להכיר את ההנהגה, את המלכות של הקדוש ברוך הוא, וזה להכיר ולהבין, אני כלום בלי הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני בשנייה אחת הטיפש הכי גדול. ואם הוא עוזר לי, בשנייה אחת אני החכם הכי גדול. לכן, כתוב בספר של הרב דסלר, הרב אליהו דסלר, בכתב אליהו, אומר, אם בן אדם היום, ברוך השם, הוא נותן שם דוגמה, בחור בישיבה, ישב ולמד, היה קושייה בישיבה, אף אחד לא ידע לתרץ את זה, והוא ידע לתרץ את הקושייה הזאת הכי טוב. עכשיו, זה ניסיון שיש לנו בכל מיני מצבים בחיים. יכול להיות בעבודה, יכול להיות עם חברים, במשפחה, כל מיני ניסיון. אדם זכה להבין ולהשיג משהו שאף אחד לא הבין. באותו רגע, אומר הרב דסלר, איך שקרה לאדם המצב הזה, מיד מתעורר אצל לאדם ניסיון מאוד גדול. ניסיון גדול. אם האדם לא קשור עם דרך אמונה, באותו רגע האדם לוקח את כל ההצלחה, הכל, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. וכי תאמר בלבבך, זה הפרשה הקודמת, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. מי האדם לוקח את הכל אל עצמו? אומר הרב דסלר, ברגע שאתה מצליח, מה אתה צריך לעשות? מיד להגיד תודה לשם. תכיר בזה שקיבלת את זה במתנה. ברוך השם, זה מתנות טובות. להצליח, להיות חכם, להבין, זה מתנות טובות. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה מאיתנו. אבל כדי שהקדוש ברוך הוא לא ייקח את זה מאיתנו, אז האדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תודה שנתת לי את זה. מה עושה התודה? התודה שומרת את הברכה שתישאר אצל האדם. אם האדם לא יודע להגיד תודה, לוקחים לו את הדבר הזה. וכל אחד יכול, אני בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לדבר, אז אולי לא כולם יודעים. אני זוכר שהיה לפני, לא היה לפני הרבה שנים, בערך 20-25 שנה, היה איזה מישהו, היה מרוץ לרשות הממשלה, מישהו זכה ביתרון ניכר, כולם ראו אותו, ברוך השם, המושיע והגואל של עם ישראל, יכול להיות שגם היה יכול. באותו רגע שהוא שמע את התוצאות, התחיל לדבר, אמר, אז אמר, מי שזוכר, אני ראש הממשלה של כולם, הוא יריך בכולם, כולם. הוא רצה לכלול את כל עם ישראל, אחר כך את כל העולם. הוא, באותו לילה שהוא נבחר, הוא הבטיח שתוך 8 חודשים הוא פותר את כל הבעיות של מדינת ישראל. בפשטות, פשטות, זה אני שמעתי אז את זה, אני הרגשתי שהוא כבר מדבר על ימות המשיח. זאת אומרת, הוא הביא את עם ישראל לגאולה, לישוע, לשלום, הוא פותר את כל הבעיות. אחרי 8 חודשים העיפו אותו כדי שלא ימשיך להרוס את עם ישראל, את מדינת ישראל. למה הוא הגיע לזה? למה הוא הגיע לזה? זה לא בגלל שהוא באמת איזה, במהות שלו טיפש. הגאווה הכשילה אותו. הגאווה הגדולה שנכנס אליה הכשילה אותו. לכן, אנחנו, ברוך השם, לא ראשי ממשלה, אבל אנחנו, כל אחד יש לו איזה רשות ממשלה פרטית, קטנה, בדלת אמות שלו. תמיד צריך להגיד, בכל הצלחה, לדעת, השם נתן לי את הברכה הזאת, תודה רבה. להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. והרי שאנחנו אומרים תודה לשם, מכירים שזה ממנו, מיד זה שומר על הדבר. זה השמירה. כי האדם לא גונב את זה לעצמו. אז זה, אפשר להשיג את זה, שאדם מתחיל להתעורר בתשובה. כי לפני התשובה, האדם בכלל לא מבין. לא מבין את חוקי החיים האמיתיים. כל אחד זה, יש לו סברות. אבל מה חוקי החיים האמיתיים? שהקדוש ברוך הוא מולך פה ומניג. זה הכל. אחר כך לומדים את זה יותר בפרטיות בתורה, אבל היסוד זה לדעת שהשם מנהיג ומולך. אז אומר רבנו, צריך לחזור בתשובה. אבל איך חוזרים בתשובה? ודאי, באמת יש הרבה דרכים, הרבה עצות, איך לחזור בתשובה. אבל פה רבנו אומר, יסוד מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. ועיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. זה רבנו פה הלך במהלך, שהרבה יקשו, שאלו על הדבר הזה, אבל פה רבנו אומר לנו דבר בעצם מאוד מאוד עמוק. אתה מבין שיש תורה, אתה מבין שיש מלך לעולם. אתה רוצה להתקרב לתורה, אתה רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה קצת להרגיש אותו יותר בפנימיות שלך, זה היסוד, העצה שכוללת בעצם את הכל, זה מפתח גדול מאוד. לכן גם מאוד קשה לקיים את העצה הזאת. זה הדבר הכי קשה לקיים בתורה. ישמע בזיונו ידום ואשתו. שווה לדעת את זה, להשתדל בזה ולהתאמץ בזה, שאולי נזכה על כל 50 ביזיונות פעם אחת לשתוק. מי שזוכה פעם על כל 50 ביזיונות לשתוק, אז הוא כבר אחד מצדיקי הדור. אם הוא הגיע למדרגה שעל כל 30 פעם הוא זוכה לשתוק, זה צדיק שצריכים להביא לו פדיונות, שיברך אותנו. זה כבר אחד שיכול לבדוד את עם ישראל מצרותיו. אם על כל 30 פעם הוא זוכה לשתוק. ובאמת זה הדבר הכי קשה. זה כל... בהמשך אנחנו נראה למה זה כל כך קשה, מה הסיבה. אבל אבנו אומר, נפתחים שערים של ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא לאדם על כל פעם שאדם זוכה לשתוק על הביזיון. שמעתי לפני שנים מהרב ברלנד אמר, יש פה בניין של 30 קומות, צריך לעלות, יש מדרגות, צריך לעלות. בסדר, עולים, אבל יש מעלית. אפשר להיכנס למעלית, לחוץ קומה 30, ותוך כמה שניות אתה למעלה. אמר, ברוחניות, המעלית זה לשמה, ישמע ביזיונו ידום ואשתו. על כל ביזיון, אתה עולה במדרגות. עולה, מטפס, רוצה להגיע לאיזשהו יעד. אתה עולה במדרגות. ביזו אותך, מה עשו? מה זה הביזיון? הגעת למעלית, אתה רוצה להיכנס למעלית, תשתוק. שתקת, הרסת למעלית, לחץ 10 קומות עכשיו דילקת. במקום מטפס במדרגות, עלית ישר לקומה העשירית. זה סוד, זה ממש סוד הדבר הזה, שהברכות, אדם מקבל ברכות בחייו על ידי שמע ביזיונו ידום ואשתו. זה כל כך עמוק הדבר הזה, הוא פועל גם במקום כל כך גבוה, הדבר הזה, שאני אספר לכם סיפור על זה. לפני שנתיים זה היה בראש השנה באומן, ככה היה הרבה אנשים, ניגש אליי מישהו ואמר לי, איך אדם ידע שהוא המשיח? איך שהוא שאל אותי את השאלה הזאת, אמרתי, עוד איזה מבולבל עכשיו בא לשאול אותי על מי זה המשיח, אמרתי לו, מאיפה אני יודע איך אדם ידע אם הוא המשיח או לא? אז אמר לי, אני אגיד לך, ממך למדתי את זה. אמרתי, ממני למדת את זה, לא זוכר שדיברתי על זה. אמר, אני אזכיר לך. אמר, אם מקללים בן אדם, שידע שיכול להיות שהוא המשיח. אמרתי, רגע, איפה שבאת את זה? אמר, אתה אמרת באחד השיחות. מה, מתי? שאלתי אותו מתי. אומר, שדוד המלך ידע שהוא רגל רביעית של המרכבה. הכוונה, שורש התיקון שלו, מהות של תיקון של דוד המלך, זה היה להקים את המלכות, עד משיח בן דוד, להקים את המלכות בעם ישראל. אז הכתוב בזוהר הקדוש, שכל ימי חייו דוד המלך רצה להשלים את המדרגה הזאת, ולא זכה. מתי הוא כן זכה? בשעה שהוא ברח מאבשלום, והיה את מציאות מאוד מאוד, מאוד קשה לדוד, היה נרדף, אבשלום רצה להרוג אותו, ורוב עם ישראל היו עם אבשלום. תוך כדי הבריחה, יצא לקראתו שימי בן גרה. וששימי בן גרה יצא לקראתו, שימי בן גרה היה מצאצאי שאול המלך, הקפיד על דוד, היה לו שנאה לדוד המלך, ואז כתוב, ויקללהו קללה נמרצת. באותו רגע היה עם דוד אבישי בן צוריה, וכל בני צוריה, צוריה, יואב, אבישי ועשהאל, בני צוריה. נסביר את זה. לא, זה בדיוק מה שאבישי בן צוריה, קודם כל, רצינו להגיד, מי זאת הייתה צוריה? צוריה זה אמא של יואב ואבישי. היא הייתה אחות של דוד המלך. וכתוב שהבנים שלה היו גיבורים כאלה שאי אפשר היה להתעסק איתם. אז אבישי בן צוריה אמר לדוד המלך, בדיוק את הטענה שלך. הוא אמר, הרי הוא מקלל את המלך, הוא מורד במלכות. בסדר, מורד במלכות צריך לעשות לו בדין, לכאורה. אבל יש הלכה בעם ישראל. מלך דן יחידי. מותר לדוד המלך באותו רגע לדון אותו למיטה. אבישי בן צוריה אמר לו, אני לא יכול להרוג אותו, אסור לי. אבל תגיד לי מילה אחת, ואני מזכה את שימי בן גרה בתיקון הכללי שלו. אני מביא אותו לתיקון הנצחי שלו. רק תזכה אותי, תרשה לי לזכות אותו. אמר לו באותו רגע, אמר לו, דוד המלך אמר לאבישי בן צוריה, השם אמר לו כלל. אמר, הוא אמר, אני כרגע, נכון, אתה צודק, הוא חייב מיטה, שימי בן גרה. אבל אני כרגע רוצה לקבל את הביזיון הזה באהבה, כדי לחפר לי על כל האבונות שלי, ככה הייתה כוונתו של דוד המלך. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שהוא אמר לו, השם אמר לו כלל, באותו שעה הסתכל בסוד החוכמה העליונה. מה הוא קיים? ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעי של המרכבה. אז מתי הוא זכה להיות, לתקן את המלכות של הגאולה, של מלכות משיח, ברגע שהוא שמע את הכללות ושתק. אז אותו יהודי הזכיר לי את זה. אמר לי, משיח זה שמי שמקללים אותו ושותק, אז הוא כנראה זה המשיח. אמרתי לו, אותך רשתי שאתה בולבל, עכשיו אני רואה שאתה לא בולבל. זה... מה? אז אומר הזוהר הקדוש, שדוד הבין שמשמיים שלחו לו את הביזיון הזה לחפר על אבונותיו. וזה הספיק. זה מה שהוא היה צריך לדעת, דוד המלך. ברגע שהוא קיבל את זה באהבה, הוא זכה לתיקון הזה. אבל עכשיו תשאל, אבל השאלה שמתעוררת, מה עם שימי בן גרה? שאלה, לאט לאט.
זה לא היה אבונות שהוא
רצה לתקן. רגע, לאט לאט. אבל... לא. זה אנחנו רוצים עכשיו להתייחס. אבל... הנקודה, אבל אתם צודקים. יש הלכה, שימי בן גרה חייב מיטה. הוא קילל את המלך, חייב מיטה. דוד המלך אמר, בשביל כפרת אבונותיי אני לא רוצה לעשות את זה. דוד המלך זה היה 3 שנים לפני פטירתו. הוא היה כבר בן 67. הוא נפטר בגיל 70, וכל הסיפור הזה היה בן 67, דוד המלך. לפני פטירתו הוא אמר לשלמה המלך, שקיבל את המלוכה, הוא אמר לו, תדע לתקן, לעשות, באמת, באמת לתקן את שימי בן גרה. כי אחרת, שדוד המלך לא, הוא לא כעס על שימי בן גרה. הוא ידע שאם הוא לא יעשה תשובה ויתקן את זה, שהוא חייב ביתה, אז פשוט הוא יענש על זה. הוא לא רצה שישם מבן גרה יענש. שלמה המלך היה חכם גדול מאוד, וזה פה לומדים יסוד מאוד גדול מהדבר הזה. שלמה המלך קרא לשמי בן גרה, ושלמה המלך הכיר טוב את שמי בן גרה. היה תקופה ששלמה למד תורה אצל שמי בן גרה. הוא היה רבו, תקופה מסוימת. הוא קרא לו, הוא אמר לו, אתה יודע שאתה חייב ביתה. אני אעשה איתך תנאי. אתה לא יוצא מחומות ירושלים, אתה לא יוצא מירושלים, כל עוד אתה לא יוצא מירושלים, אני לא ממית אותך. שב בירושלים, תלמד תורה. פה מתעוררת השאלה, אבל הוא חייב מיתה. רואים שמי שיושב בירושלים ולומד תורה, זה מכפר לו כמו מיתה. לומדים את זה משמי בן גרה, את היסוד הזה. אחר כך ברחו לו שני עבדים, אז הוא עשה טעות, הוא הלך לחפש אותם, ושלמה הרג אותו על זה. כדי, שוב פעם, זה לא היה מיקה, זה היה פשוט לעזור לו. אבל לעניין שלנו, זה דוד המלך זכה. הגמרא אומרת, הוא היה מלך החסיד. כל ימי חייו זה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה בשביל עם ישראל. כתוב שיצא במלחמות לעם ישראל. וכל זה באמונה, בתפילה, בקיום התורה. וכל המצוות וכל החסידות של דוד המלך לא הספיקה לדוד המלך להיות במדרגת מלך המשיח. לתקן את המלכות בעם ישראל. על אותה שתיקה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, זכה דוד המלך להיות מלכה משיחה, לתקן את כל המלכות שבעם ישראל. אם אנחנו מתבוננים בעומק הדבר, זה באמת דבר נורא מאוד, שכל התורה וכל המצוות לא יכלו להביא דוד המלך למדרגה הזאת, רק ישמע בזיונו ידום וישתוק. איזה כוח רוחני יש בדבר הזה, שאדם שומע את הביזיון שלו ושותק. זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר, עיקר התשובה, רבנו מלמד אותנו, לקח את היסוד. יש הרבה דרכים לחזור בתשובה, זה לא דרך אחת. רבנו לקח פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד פנימית, הלב של הכל. יש, פעם אמרנו על התורה הזאת, אמרנו שיש מחלוקת בין הפסיכולוגים לבין רבי נחמן מברסלב. מה המחלוקת? פסיכולוגים אומרים שאם מבזים בן אדם והוא שותק, אז הוא נהיה חולה מזה. רבי נחמן אומר, אתה מקבל ברכות, אתה תהיה בריא מזה, כל ההצלחה. לכאורה זה מחלוקת. לכאורה זה מחלוקת בין הפסיכולוגים לבין רבי נחמן מברסלב. אבל באמת, באמת זה לא מחלוקת. מדוע לא? כי זה שני דברים. נסביר את זה. הפסיכולוגים אומרים, אם אדם שומע שמבזים אותו, יש איזה בעל הבית שכל הזמן מבזה את איזה עובד שלו. יום ולילה מבזה אותו. מסכן העובד. עכשיו, העובד מפחד לענות לבעל הבית. למה? הוא מפחד להפסיד את המקום עבודה. על זה כתוב בפסיכולוגיה שהוא יהיה חולה. אבל פה רבנו אומר דבר אחר לגמרי. פה ישמע בזיונו ידום וישתוק מצד האמונה, שהוא מבין שהשם שלח לו לטובתו את הביזיונות האלה. הוא אומר, אם אתה יודע את זה, כל הברכות וכל הרפואות יבואו עליך. אבל אם אתה שותק בגלל שאתה מפחד, זה גורם לאדם את המחלה. לכן השתיקה צריכה תמיד להיות שתיקה עם היסוד של האמונה. השם אמר לו כלל, השם שלח את הכללה הזאת. אמרנו פעם שיש כזה מצב שלפעמים בכיסא הכבוד מברכים בן אדם. יש איזה יהודי, קוראים לו רובן נניח, ורובן עשה איזה דבר טוב, מברכים אותו בכיסא הכבוד. עכשיו, מברכים אותו זה ברכה, זה כמה עולמות מעלינו. כיסא הכבוד זה כמה עולמות מעלינו. אז שמה מברכים אותו. עכשיו, האותיות של הברכה מתחילים לרדת, זה דרך ארוכה. מעולם כיסא הכבוד עד לעולם שלנו יש דרך ארוכה. מה קורה לפעמים לאותיות? בדרך יש כזה בלבול, הן מתבלבלות. זה דרך ארוכה, הן מתבלבלות. והצירוף נהיה הצירוף אחר. אחר כך הברכות האלה יודעות לעולם שלנו, מתלבשות במוח של מישהו, והוא בא להגיד לאותו אחד שברכו אותו, לרומן שברכו אותו, הוא בא להגיד לו את הברכה. יצא לו כללות מהפה. לפעמים, כשמקללים את האדם, תדע לך עכשיו למעלה מברכים אותך, רק זה פשוט היה בלבול באותיות. התבלבלו האותיות במוח של הבן אדם הזה. אבל באמת, כל כללה זה ברכה למעלה. אם מברכים אותך, זה לא בטוח שזה ברכה למעלה, אנחנו לא יודעים. אם מקללים אותך, דע לך שעכשיו מברכים אותך למעלה. זה תמיד צריך לזכור את זה. על כל ביזיון, כללה, תדע לך עכשיו מברכים אותך. רק האותיות התבלבלו בדרך, בירידה שלהם, למטה. עוד...
מה עושים אם יש אדם שלא מבזים אותו? אין לו ביזיון, איך הוא...
בעזרת השם. לא, לא, לא. השאל, הוא אומר, איך מוצאים היום כזה בלדיו? אבל בכל אופן, את השאלה שלך שואל אחד מחשובי המפרשים על הליקוטי מוהר"ן. אומר, מה יהיה? אומר, לכאורה, התשובה שלנו תלויה במישהו אחר. אז כך, אז הוא שואל את השאלה הזאת, את שאלתך הוא שואל. ובדרך כלל, אני אגיד משהו. אם יש איזה בעיה, אם אתם מכירים איזה יהודי שיש לו בעיה, שלא מבזים אותו, העצה המאוד פשוטה שבראש השנה ייסע לאומן. מובטח לו שהוא יחזור וכבר זה לא ישתנה המציאות. זה מובטח ב-100%, לא ב-99% הדבר הזה. אבל באמת, זו הייתה תשובה קצת, זו תשובה אמיתית, אבל זה היה בבדיחות קצת. אבל באמת הביאור הליקוטים שואל את השאלה שאתה שאלת. הביאור הליקוטים זה היה אחד המפרשים החשובים של הליקוטי מוהר"ן, והוא אומר שלכאורה התשובה שלנו תלויה במישהו אחר. מה יהיה מכמה ימים עשה ואף אחד לא רוצה לבזות אותי? מה אני אעשה? אני רוצה לחזור בתשובה. אז זה בעזרת השם שבוע הבא, אנחנו נראה את הדבר הזה. עכשיו, לסיום, נראה איזשהו בחינה של תיקון שנעשה בדבר הזה שנשמע בזיונו את דום ואשתו. זה שמעתי לפני בערך 25 שנה, אחד הצדיקים, האדמור מפוריסוב, הוא אמר לי את היסוד הזה. הוא אמר לי ככה, מבזים בן אדם. עכשיו, כל אדם, ברגע שמבזים אותו, מה קורה לו? מה קורה? הוא אומר, בתוך הלב של האדם יש גבורות, אש. איך שמתחילים לבזות בן אדם, זה כמובן גם צריך להיות ברגע המתאים, האדם המתאים, ברגע המתאים, במצב המתאים, אבל משמיים כבר מזמנים את המצבים האלה. ברגע שמבזים את האדם ברגע המתאים, באותו רגע כל האש, זה נקרא מידת הגבורות, בלב האדם יוצאת החוצה, מתעוררת בעוצמות מאוד גדולות, ועכשיו מה האדם רוצה? הוא בוער, הגבורות, האש הפנימית בוער בתוכו. מה הוא רוצה לעשות? להוציא את זה החוצה מיד. מיד להוציא את זה החוצה. מה זה להוציא החוצה? אפשר, יש כל מיני שיטות איך מוצאים את זה החוצה. זה מתחיל מלענות, יריקה, אגרוף, אקדח, תפיקלה, ביטל חבלה, זה כל אחד לפי השיטות שלו. היה איזה יהודי שחזר בתשובה והתקרב לברסלב, אז הוא אמר לי, סיפור אמיתי. זה היום אחד, באמת היה איזה מישהו שביזה אותו בזיונות נוראים, אז הוא בא ושאל אותי שאלה הלכתית. אמר לי, תראה, אני על כאלה דברים, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי יורה בתת מקלע. עכשיו זה גם לא רק זמה, הוא ירה באנשים בתת מקלע. אמר, הייתי יורה בתת מקלע. עכשיו ברוך השם, התחזקתי, חזרתי בתשובה, יש לי יותר בהלכה לראות בו באקדח, אבל אני ירד, אני השתפרתי, ביטת מקלע, השתפרתי לאקדח. באמת לא ידעתי מה להגיד לו, אז שלחתי אותו לאיזה צדיק גדול, אז הוא אמר לו, אל תדאג, הוא ייפול לבד אותו אחד, באמת ככה זה קרה. אבל אותו יהודי, זה היהודי שאני מספר לכם, ברוך השם הוא התחזק, יום אחד הוא בא ואמר לי, אתה יודע, הוא היה מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי הוא היה. ברוך השם חזר בתשובה. יום אחד הוא בא ואומר לי, אחרי כמה שנים, הוא התבודד. הוא אומר לי, אתה יודע, מצאתי שיטת חיסול חדשה. אמרתי לו, איזה שיטת חיסול? אמרתי, אתה יודע, היום שאני כועס על מישהו, זהו, אני בסדר, הבנתי, לא יורה, לא מרביץ, לא רב. נשמע בזיון אדם אשתו. הוא אומר, אני הולך להתבודד. הוא אומר, אתה יודע מה קורה לי שאני מתרגז על מישהו בהתבודדות? כל ההתבודדות, אני רק חושב איך יארגו אותו. הוא יש שיטת חיסול חדשה בשדה, לעשות התבודדות, איך להרוג אותו. אמרתי לו, זה... זה ההתבודדויות של הדור שלנו, יש כאלה התבודדויות. אבל לעניין שלנו, הגבורות, האש הפנימית מתעוררת, מתעוררת מאוד. הטבע והרצון של האדם זה לקחת את כל האש הזאת, להוציא את זה החוצה. כמו שהמכות, יריקות, כללות, לא משנה. לראות אחד משנה. אבל העיקר, מה העיקר? להוציא את זה החוצה. למה? כי אם אדם, אם האש מתעוררת בתוך האדם, והוא שותק, הוא לא עושה שום דבר. מה קורה? זה בוער בתוכו. אמר לי אדמור מפוריסוב, יסוד מאוד גדול, דבר נפלא מאוד. אומר, אדם שותק, הוא משאיר את כל האש בתוכו. אז מה היא עושה? אמר, היא הולכת ושורפת את כל היצרה שיש לו. ככה מה? ככה אמר לי אדמור מפוריסוב. לא, בסדר. תמיד יכול להיות, אבל אם אדם זוכה, אם אדם זוכה לקיים, זה, במציאות זה יכול להיות מה שאתה אומר, אבל אם אדם זוכה לקיים, את העניין של השתיקה, האש הזאת היא הולכת ושורפת בתוך האדם את כל הרע שלו. לכן הרבנו אומר בהמשך שזה הסוד של הברכות. ככה לכן אדם זוכה לברכות, כי הוא בהמשך הבן אומר שדום לשם והתחוללו והוא יפיל לך לחללים חללים. מי, איזה חללים חללים יפיל לך? את חילותיו של היצר הרע ויפיל לך חללים. לכן זה תיקון מאוד מאוד גדול שהאש הפנימית שורפת את הרע בתוכנו. זאת השם, זה התחלת התורה.